עכשיו איתכם. אז מה עושים עם איש החינוך הרב רפאל קליינמן?
חי תמיד איתי כל
מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
ואנחנו כאן בשעה השנייה בתוכנית מה עושים. בסוגיה שלנו היום נדבר על המתבגרים. נדבר על המאפיינים שלהם, נדבר על הקשיים שלהם, נדבר על אולי גם כן על ההורים. אני חושב שאחרי הכל, גם להורים יש פה מה שצריך לשמוע את הקול של ההורה. ויש לנו גם כן מאזינים שמוזמנים, כמובן, לצלפן אלינו. מספר הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 035-00-9393, ויש לנו מאזין על הקו. ערב טוב.
הלו, ערב טוב.
שלום וברכה, למי?
שלום הרב רפאל, מדבר יעקב מאור.
או, שלום עליכם.
שלום עליכם, תודה רבה על התוכנית, יישר כוח.
ברוכים תהיו.
מהדברים הקטנים אני רואה שנוצרה תוכנית.
והנה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא יוצר הכל. אז אני חייב, בוא נגיד ככה, אני חושב שמההיכרות שלנו, אני חושב שכדאי שהמאזינים שלנו ידעו שיש לנו פה איש חינוך שמתמודד עם מתבגרים, וגם כן בבית מתבגרים.
נכון, כן, כן.
אז בוא
נדבר. אני רציתי ככה, אני בטוח, אין לי ספק, שרבי ורבינה ורבשי רצו לכתוב את התלמוד, את המשנה ואת התלמוד, אין לי ספק שקמו עליהם מתנגדים, למרות שזה לא כתוב בשום מקום, שקמו עליהם מתנגדים, איך אתם רוצים לשנות את דרך אבותינו, מה פתאום, אסור לכתוב את הדברים, צריך ללמוד רק מתוך בעל פה.
דברים שאתה רשאי לאומרם, ואתה רשאי לכותבם.
ועובדה שעל הרמב״ם כן קמו, על הרמב״ם כן קמו ועשו לו בעיות וכל הבלגן שעשו לו עם הספרים שלו. אז אני חושב שכמו שדיבר הרב בן גרא, אני ממש מתחבר לדברים שהוא אמר על השורשים. אני חושב שהשורשים של המתבגרים בדורנו זה מתחיל מכיתות זין חט. ואם מחזיקים היום תלמיד משעה 7:30 בבוקר עד שעה 5 אחר הצהריים, וכל העיסוק שלו בכיתה זין וחט זה רק גמרא ושום דבר אחר לא, אולי רק תפילה, תפילה וגמרא כל היום, כל היום גמרא גמרא.
כן.
ומתמודדים איתם על התלבושת, על המגבעת והחליפה, ויש את כל, כמו שאמר, כל הניסיונות שיש בדור שלנו. האם לא הגיע הזמן שנחשוב על שינוי קצת בכל המערכת הזאת, בכל הלימודים שנותנים להם, בשורשים שלהם, שהם יוצאים עכשיו להתבגרות, שקצת נעסיק אותם בדברים שהם לא יהיו משועממים, וקצת לתת להם לטעום מהדברים, כמו שראינו שהתורה אסרה משהו והתירה משהו, אסרה את הדם, התירה את הכבד, אסרה את זה, וכן הלאה. צריך פה משהו לראות איך כן לחבר אותם קצת לטעום מהדברים, אבל שזה יהיה בדרך הנכונה. כפי איך שאני רואה מהניסיון שלי, מהניסיון הצעיר שלי, אני רואה שאלה שנותנים להם לטעום את שני העולמות, ברוך השם הם יוצאים אברכים רציניים אחר כך וחזקים מאוד.
כן.
ואלה שהולכים איתם רק בתלם של כמו אבותינו, הם בסוף זה נמאס להם והם בועטים חס ושלום.
מה שכבודו אומר אני בהחלט מכיר בכל מיני מסגרות שנחשפתי אליהם בשנים האחרונות, שישנם מקומות שיצרו באמת מסגרת שמאפשרת לילדים חשיפה לידע נוסף ושיטות הוראה נוספות אחרות, שבאיזשהו מקום הטענה היא אם אנחנו מרגיעים את היצר הרע בצורה הזאת, אנחנו נותנים קצת טיפה ליצר הרע שירגע, והילדים באיזשהו מקום מקבלים איזושהי בעצם הכוונה ואולי סיפוק לכל מיני דברים נוספים, נושאים אחרים שהופכים להיות יותר מעניינים, ולאו דווקא בועטים בגלל זה. זה בהחלט קיים. אני רוצה שלא, אפשר שלא לצודד בצד המקביל, שאומר לא, בוא נשמור על תואר המחנה, בואו נקדיש את כל כולנו, אבל אני באותה נשימה אומר שזה בוודאי מחייב מסגרת כזו לעשות את המקסימום שבחור ישיבה שיושב בלומד, כמו שאתה אומר, אפילו בכיתות זין ח' שזה גיל מאוד מאוד לא פשוט, לפחות שחוויית הלמידה תהיה כל כך נעימה, שאם הוא באמת, איך אומרים, אם טוב לו, ברוך השם שהמשיך יהיה רב לו. אבל כן אני חושב ומסכים איתכם, שזה דורש מהמערכת להציב אנשי חינוך רמי מעלה שמבינים את נפשו של המתבגר, ובשיטות ההוראה לעשות אותם כל כך מעניינות, שכמו שאתה בוודאי מכיר את הרגע הזה שהשיעור מסתיים והילדים אומרים למורה, לרב, הרב ימשיך, הרב לא יסיים את השיעור, שזאת אחת החוויות הנהדרות ביותר שמורה יכול לקבל מחמאה כזאת, שבדרך כלל תלמיד כבורח מבית הספר, רוצה רץ להפסקה. אבל אם המחנך הוא כזה מרתק, אז הם מוכנים אפילו לוותר על ההפסקה שלהם. אז אני מסכים עם מה שאתה אומר באמת, יש פה את הצורך להבין שישנם עוד דרכים ואפשרויות כדי לעזור למתבגר. ומה אומרים להורים שבבית? מה אתה למשל, איך אתה מתמודד עם המתבגרים שלך בבית?
אני ברוך השם אצלי כבר עברנו את זה, אבל הפנמנו בזמן הנכון שצריך לתת גם קצת את הדברים ממה שיש בעולם הזה, ולכוון אותם, וברוך השם, מתבגר אחד היה לנו קושי, בגלל שעדיין לא הבנו את זה, אבל עם המתבגר השני הבנו את זה מהר מאוד, וברוך השם, היום הוא עברך רציני.
מה אתה יכול לספר לנו, הרב מאור, אותה, מבחינת מה שאתה עברת עם עצמך כהורה, שאתה מסתכל על הילד שלך, ואתה רואה ש... תשמע, הוא... אני רוצה להגיד חורק, אבל הוא לא הולך כמו שאתה ממש רוצה או מתכנן. מה קורה לך ברגעים האלה, כהורה?
כמובן שבהתחלה יש משבר מאוד רציני, ומה שאנחנו מהניסיון שלנו, שלי ושל רעייתי, זה מה שהיה שחיברנו את הילד הזה דווקא, שניסה ללכת בדרך הלא נכונה, חיברנו אותו לבית חזק מאוד מאוד, ונתנו לו הרבה הרבה אהבה וקירוב, ולקח לנו 6-7 שנים שהצלחנו, וברוך השם אישרנו אותו, הוא ממש נמצא דרך המלך היום, הוא כבר נשוי ויש לו ילדים, וגם מלומד, אקדמאי, ברוך השם, היה לנו קשיים, אבל ברוך השם, והעיקר זה האהבה והקירוב לבית.
כן.
שירגיש רצון לחזור הביתה.
אתה יודע, אנחנו שומעים את זה יותר ויותר, לתת אהבה ולתת אהבה ולהעניק אהבה ולשדר אהבה. אבל באמת, אני לא יודע עד כמה יודעים באמת לתרגם את המושג הזה, לשדר אהבה לשפת המעשה. מה זה אומר לשדר אהבה? מה, הילד לא מרגיש שאוהבים אותו? הוא לא באמת מבין שאוהבים אותו, שדואגים לו?
לפעמים כן, בפרט אם
נתנים
לו להרגיש שחוק בגלל שהוא שינה את הדרך שלו.
כן.
אז בוודאי שהוא מרגיש, אני לא אהוב, כי אני שיניתי את הדרך.
כן, כן.
אני לא רצוי.
כן.
ואני חושב שיש עוד נקודה חשובה, שההורים צריכים לקחת את זה כניסיון להם. כמו שחס ושלום, שלא תקום צרה לאף בית, יש ילד חולה לו, עלינו במחלה. אז מה, עוזבים אותו, נותנים לו ללכת, ואומרים לו, תלך, אנחנו לא רוצים אותך. הם מבינים שזה ניסיון, שאדם צריך להתמודד עם זה.
כן.
אז יש ניסיון בריאותי ויש ניסיון רוחני.
כן, מסכים. מסכים לגמרי. הרב יעקב מאור, עוד איזה משהו למתבגרים שלנו, להורים, איזה מילת חידוד וחיזוק להורים?
אני אומר עוד מילת חיזוק, זה לא לקפות הרבה על הילדים היום. לתת להם שיעשו מתוך אהבה וחיבה. אני, יש לי למשל תלמיד שבא לכיתה ולא רוצה להתפלל, אני אומר לו, תבחר איזה קטע מהתפילה שאתה כן רוצה להגיד. לא מחייב אותך, תבחר מה שאתה רוצה, ואת זה תעשה בכוונה טובה, והכי טוב שאתה יכול.
כן, מקסים.
וזה עבד, ברוך השם, זה עובד, כן, ככה שמרים להם, לא קופים עליכם.
אני חושב שזה באמת, באמת, המילה פטנט היא יכולה לשמש אותנו פה. זה פטנט מצוין. בוא תגיד לי מה אתה כן רוצה, ואת מה שאתה עושה, תעשה הכי טוב שאתה יכול. אז אני חושב שנתת לנו היום באמת כמה טיפים חשובים, ואני מאוד מעריך את השיתוף שלך ברמה האישית לכלל המאזינים, ומן הסתם שתוכל להחכים אותנו גם בעזרת השם בהמשך. יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח על הכל.
ברוכים תהיו, השם ישמור אותך, תודה רבה. כן, אז הרבה אהבה ולשדר אהבה, ולתת לילד למשל, אתה יודע מה? בוא תיקח את הנקודה שאתה הכי טוב בה. ואני רוצה מהמקום הזה להמשיך ולפרוץ הלאה את היריעה הזו, לפרוץ את היריעה של המתבגר שלנו, כדי לתת למאזינים איך להתבונן ומה לעשות כדי לגשר על המציאות, על רעידת האדמה הזו שקורית באותה תקופה. ואחד הדברים שיכולים לעזור כן? ואנחנו לא מדברים פה על משהו שהוא כל כך חד משמעי. זה דבר שהוא מטפטף. שמענו מהרב בן גירא שאמר להשקות במשך 7 שנים, ורק אחרי זה פתאום משהו גדל. פתאום אנחנו רואים את זה. ההשקיה הזאת היא קודם כל עניין של התמדה, ולכל אורך הדרך כמובן ללוות את זה בתפילה, ואנחנו יודעים שזה באמת עוזר ומשפיע. אבל יתרה מזו, אני חושב שאנחנו צריכים לנסות להסתכל ולראות קודם כל בעין הימנית שלנו, העין שדנה לקו זכות ולא לקו חובה, העין שבעצם מסתכלת קודם כל מה החוזקות, מה היכולות של המתבגר שלנו, מה הטוב שקיים בילד הזה. הרי יש להם דברים טובים. נורא קל לנו להסתכל בעין הביקורתית, כי נכון, אנחנו רוצים מאוד מאוד שדברים ישתנו, אנחנו רוצים שהוא ילך ממש בתלם, אנחנו כל כך, הרצונות שלנו הם עזים וחזקים לא פחות מהרצונות של הילד, רק שהם לא בדיוק הולכים באותו נתיב, באותו מישור. והחובה שלנו זה להבין שנכון שאנחנו רוצים, אבל השאלה, בוא תראה קודם כל מה קיים אצלו. תראה את הדברים היפים שיש בו. תראה את היכולות שלו. אם זה יכולות אפילו שלא קשורים בעולם של תפילה ולימוד, אבל יש לו כישורים אחרים, תנצל אותו. תנצל את הכישורים הללו. תנתב אותם למקומות נכונים, שתאמר לו, אתה יודע, בזכות מה שעשית פה, שינית לנו את הבית. בזכות איך שעכשיו אתה דאגת לדבר פלוני, דבר מסוים, הכי פשוט שבעולם, בזכותך עכשיו אנחנו יכולים אפילו, אולי אפילו לשבת בצורה מכובדת, אולי אנחנו אוכלים עכשיו כי אתה דאגת להביא את המצרכים הביתה. כל פעולה, והיא באמת נאמרת, היא לא מהפה ולחוץ, כי באמת אנחנו מתכוונים לזה. זה דורש מאיתנו הכוונה מדויקת, שאנחנו נהיה מכוונים כלפי המטרה, כלפי היד. ומה אנחנו רוצים? שמענו. לשדר אהבה, לפרגן, להחמיא, לתת לו מקום שהוא ירגיש אהוב, נערך, מוערך, ואולי אפילו טוב בעיני כולם. ויש לנו עוד מאזין. אין לנו עוד מאזין. עוד מעט יש לנו מאזין. ובכן, יש דברים שאנחנו, אתם יודעים, ברגע הזה פתאום אנחנו מקבלים מסר ונופל לנו המאזין, וזה קורה. יש עניין של קליטה. ואם אנחנו מדברים על קליטה, אז באמת צריך לדעת איך אנחנו קולטים אותו בכל החושים, בכל היכולות, וזה מוביל אותי כמובן להמשך להבין איך אנחנו מתמודדים עם המתבגר. מספר הטלפון שלנו למאזינים שרוצים ומעוניינים לשתף הוא 03-500-93-93, ואני רוצה כאן להזכיר עוד נקודה אחת שמאפיינת את המתבגר שלנו, וזה הצורך שלו להרגיש אהוב, על ידי מה? דווקא מהמקום של השיח, הדיבור מולו, להקשיב. מתבגר צריך שיקשיבו לו, הוא באמת רוצה שיקשיבו לו, רק שאנחנו קצת קצרים, קצת קשה לנו להבין מה באמת, למה הוא מתכוון, מה הוא רוצה. אז הדרך שיכולה לעזור זה לשאול אותו, כשאתה אומר, תסביר למה אתה מתכוון, אוף, מה אתם לא מבינים? לא, אנחנו באמת לא מבינים, והוא ירגיש מהר מאוד אם אנחנו באמת רוצים להקשיב או לא. חשוב שנבין, בשיח מול המתבגר, הוא נמצא בשלב שיש לו קוצר אוויר, קוצר נשימה, הוא קצר רוח כדי לקבל הרבה שיחות והרבה הסברים. הוא מאוד מדמוקד, הוא מאוד רוצה כאן ועכשיו. תנו לי את מה שאני רוצה ובואו נגמור את העניין מיד. עכשיו אנחנו בעצם רוצים להבין, רגע, מה באמת אתה רוצה? למה זה כל כך חשוב לך? מה, לא קלטתם? לא, אנחנו באמת רוצים להבין. תן לנו להבין. בעצם אנחנו אומרים לו, תיקח את המשפטים שלך, תרחיב אותם, תפתח אותם. עכשיו תראו מול מה אנחנו נמצאים. הוא מצד אחד רוצה כאן ועכשיו. דחיית הסיפוקים שלו היא לא פשוטה. ואנחנו רוצים ממנו שנייה אחת, עוד רגע אחד. בעצם אנחנו אומרים לו, בוא תהיה עוד קצת ילד. אל תמהר כל כך להתבגר. אבל הוא לא שם. הוא לא נמצא במקום הזה. הוא רוצה כאן ועכשיו. בואו נעזור לו. תגיד לו בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני מאוד רוצה להבין אותך. אני רוצה להבין למה אתה מתכוון. אם אתה כל כך רוצה, תקשיב. לפעמים תגיד לו, אתה יודע מה? אני צריך קצת זמן כדי להבין מה אתה עובר. ואולי אני לא מבין אותך עכשיו, אבל אני יודע שאחרי זה יכול להיות שאני מבין אותך יותר טוב. הרבה משפטים יכולים להיאמר בצורה כל כך אחרת. עכשיו זה קשה. עכשיו זה זמני. עכשיו זה קורה לך, אבל אני יודע שעוד מעט זה לא יקרה. אני יודע שהשר הזה הוא זמני. אז כשאתה רואה אותו חווה את החוויה, שהוא נכנס לחדר והוא לא אומר לך שלום, וזה קשה. כשהוא עכשיו נכנס איתך לאימות, הוא אומר, אוף, אתה יודע מה? וזה קשה. כי קשה לנו לקבל את התגובות האלה. אבל אנחנו יודעים שזה זמני. מאיפה? כי גם אנחנו עברנו את זה. ערב טוב למאזין הבא שלנו.
ערב טוב.
שלום וברכה למי?
יעקב מאור.
שלום הרב מאור. מה כבודו רוצה לשתף אותנו בסוגיית המתבגרים?
בדיוק היה נושא שהתחילו קודמי. אני שמעתי שם דומה לשלי, אמרתם כאן גם אני אעלה קצת לשיעור. אז
בוא נקרא לכל היעקב עם המאורים לדבר איתנו היום.
אני יעקב מאור מגן התקווה. וזו שם, הנושא הזה, באמת החלק המעשי הוא החלק הקשה. זאת אומרת, תיאוריה כולם מבינים. לתת אהבה לילד כמה שיותר, אבל איך עושים את זה? והפרובק בדבר הזה יש לי כמה עצות, יכול להביא דוגמאות מהחיים. ברוך השם, אנשים מתייעצים איתי, ויוצא לי גם הרבה בספרים שקיבלתי.
אז הנה, יש לך במה לספר כמה טיפים ממה שאתה מכיר, יודע, ובקי.
כן. מי בזר השם, לפי מה שבורא למתנו את היכולת. דוגמה למשל, ממש דוגמה טריה. מצלצל הורה, שהילד שלו, התחיל לעבוד, קוד מה לו זה, בגיל תיכון, יצא ממסגרת פחות או יותר, והתחיל לעבוד, ועבד איזשהו מקום עבודה, ומגיע הביתה, פתאום רואה אבא שהילד לקח משהו, אתה נכון, גנב, משהו ממקום עבודה. עכשיו זה חורבן, זה ילד צדיק, באמת ילד טוב, וההורה שומר את הרבה מצוות, וממש חרב על עולמו, איך ייתכן דבר כזה, בן שלי, גונב, איך יכול להיות דבר כזה? תצא להם מה עושים עם הדבר הזה. אז אמרתי לו, קודם כל, תבדוק עם הילד אם הוא מצטער על זה. אז באמת פנה אליו, והילד באמת הצטער תרגע רב מאוד, אבא הסביר את החומרה של העניין וזה, ואתה רואה שהילד באמת מצטער ובוכה. אמרתי לו, דבר ראשון, אתה משבח אותו מאוד מאוד, הוא היה שם איתו, האמת שהוא עצמו לא הוביל את העניין, הוא היה עם עוד כמה חברים שעובדו באותו מקום, חברים לקחו, אז הוא, איך לא נפרף, לקח גם כן. אמרתי לו, תשמע, דבר ראשון, תגיד לו, אתה משבח אותו דווקא על העניין הזה שעכשיו שאתה מצטער על החשיבות. תבין כמה חשיבות יש לזה, איך אתה לשים את הפרקס בזמן הנכון. זאת אומרת, לא לתת לעסק להידבר הלאה. עכשיו ככה על עצמך, תפנה לחברים שלך, תסביר להם את החומרה של העניין. אמר, יתחקו עליי, אמרתי, אל תפחד, זאת אומרת, הכל זה דרך אבא. ואם יתחקו עליך, עד רבה, אתה תוכל להסביר להם, להגיד להם, חבר'ה, תבינו, לשים את הפרקס במקום הנכון. זה דבר חשוב, כולנו באים בתים טובים. אין טעם להפוך להיות גנבים בשביל 50 שקלים, 100 שקלים, 200 שקלים. לא זה העניין, כי היצר רע תופס את הבן אדם משם ומשם מושך אותו. לשים את הברקס, זה דבר הכי חשוב. באמת הוא עשה את זה, ואחר כך אמרת את זה, עכשיו החברים אמרו, אנחנו כבר לא רוצים לבוא אליך הביתה, כי אנחנו מבאשים מאבא שלך. אמרתי לו, תזמין אותם אליך, תסביר להם על החשיבות של העניין. תראו כמה גדולים אתם, כמה חשובים אתם. איך הצלחתם לעצור את עצמכם בתוך הדבר הזה? איך בן אדם יכול לשים, זה הקושי הכי גדול, זה דוגמה הסיפור של הבקבוקי יין שכולם מכירים. הוא שתת היין הטעים והוא עצר שם. וזו דוגמה אחת למשל בעניין הזה וזה שם.
ברשותך הייתי רוצה להתייחס דווקא בנקודה הזו, לדבר שמאוד מאפיין את גיל ההתבגרות, זה במה שציינתי מקודם, זה מה שנקרא תנועת העדריות. הם נכנסים והכוח שמקבלים מהחברה הוא כל כך משמעותי.
הוא היום, נכון.
עכשיו מצד אחד, כמו ששמענו, יש לזה יתרון שהם לוקחים עצמאות, לוקחים אחריות. מצד שני, הם בעצם מתגדרים בתוך עצמם מול ההורים. ואתה בעצם ציינת פה דבר שלתת לילד את הכוח באיזשהו מקום לעמוד מול החברה, ובאיזשהו מקום לנסות לנהל אותם, בואו תראו, אנחנו עושים בכל זאת משהו שהוא לא נכון, או הוא לא ערכי, שזה לא פשוט.
נכון, עכשיו עוד דבר, לקחת את העניין של העדר, ולהצים אותו לכיוון השני. זאת אומרת, אם יש לך כבר את העדריות, תוביל אותו לכיוון הנכון. למשל, סיפור אחר, קבוצה כזאת של אנשים, הילד יצא מהמסגרת, מלימודים, וההורים בבית, לא עלינו, באמת, בבית בין אבא לאמא. הדברים לא תקינים, ואמר, כשאני רואה ילד שהוא לא הולך בדרך, אני תמיד שואל את ההורים, אם הם פונים אליי, שאלה ראשונה, האם בבית שהוא שומע כבוד בין אבא לאמא או לא? אני מבטיח לכם שזה לא. בלי, לפני שאתם עונים לי בכלל. כי אם יש כבוד בין ההורים, הילד גם אם הוא יוצא, הוא חוזר מיד. אז בכל מקרה, ילד שבבית שבאמת הרוס לגמרי מבחינת ההורים, יכול להיות אפילו כבר הגיעו לגירושים, לא בקשה כזה כך, ואני יודע שילד ממש, הוא התנתק לגמרי. את הפסתי אותו, אמרתי לו, תשמע חביבי, יש לך כוחות גדולים מאוד. כמה חברים אתה מכיר? עכשיו הם חבורה גדולה מאוד מופנועים, ויוצאים ביחד בילויים ושוטים. אמרתי לו, תאסוף את כל החברה שלך, תעשו שיעור. אבל איזה שיעור? מי יבוא לשם? מה אכפת לך? תנסה, תראה, יש לך את המנהיג של החברה. אתה מוביל. הוא התחיל בקטנה, אבל בהתחלה באמת לא האמין. אמרו, בגלל שהוא עובד גם, כן, יש לו כסף. הלך כאן הפינוקים, באמת, אשרה משל חלקו.
כן.
עצף איזה 20 חבר'ה, הם הגיעו שם עם האופנועים ועם הכל. הוא ישב שם בב, מישהו שאני מכיר, ישב, יצירתה להם שיעור. הם נהנו מהשיעור, ועוד שבוע. וכבר, אני יכול להגיד לך כמה חודשים השיעור הזה נמשך. והזמינו אותי גם כדי להסביר, ללמד שם.
מדהים.
אתה רואה דווקא לקחת את הכוח הזה של העדר, ולבנות איתו. עכשיו, בשבילם זה, ממש השיעור הזה זה מין אי של שפיות בחיים שלהם. אי של שפיות בחיים שלהם. ועכשיו אתה לא מבין. עכשיו, שם גם כן אמרתי, גם לרב וגם בעצמי, כמה מחמאות לתת לילד הזה. להגיד לו, תשמע, איזה צדיק אתה, תחשוב. הגיעו פה 20 חבר'ה, 20 ילדים. אתה מציל להם את החיים. עכשיו, זה בעצם גם חיים שלו. וחיזוקים, זאת אומרת, הם, ילדים זקוקים בחיזוקים. אם יורדים את הילדים, אם צועקים עליהם, הם נתמים. האמת שזה דבר מדעי, דבר ידוע, יש במוח חומר שנקרא קורטיזול. אם תועקים על בן אדם, יש הצפת קורטיזול במוח. בן אדם נהיה אהבל, הוא פשוט נתם המוח. אין שכה, וזה מנגנון הגנה. אבל אם
מדברים על הלב... אני חושב שקראנו את זה בהפרעה, ויהבלו, לא? זה היה בהפטרה.
מה?
כן, כן, המושג ויהבלו.
כן, 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 ממש כך, ממש כך. כי הרי מה ראים שעומד מאחורי זה שבן אדם שהוא כועס, אז הוא שוכח הנחה. כי באמת, המדע מוכיח זה, כי נשרפים את המוח, ואין חזרה. בן אדם לפני כף אחרי כף, הוא לא אותו שכל, הוא לא יחזור בחיים למה שהוא היה קודם. אבל המוח הוא כל כך גדול, שאתה יכול לפתח תאים חדשים. אבל הרעיון הוא באמת, במקום לצעוק עליו, לחזק אותו בדברים הטובים, ממש כמו שהרב הקודם ציין, ומה שאתה בתפילה, שאתה כן נהנה לעשות, איזה תתפלל, מה שאתה טוב. עכשיו, לדעת חשוב מאוד, יש כאלה שעושים את הטעות הזאת, אומרים, טוב, אנחנו ניתן לילד לעשות, כי אני נלפו לצעוק עליו, ואז לא שמים לו גבולות, וזאת טעות גדולה מאוד. את הגבולות צריך לשים. הילד חייב להבין מתי הוא עובר את הגבול. הוא חייב להבין מתי הוא לא בסדר.
נכון מאוד.
זאת אומרת, את זה חייבים להסביר לו, בצורה ברורה, בלי למצמץ, ובלי להתנצל. והבעיה הגדולה שהרבה הורים, אומרים, טוב, חנוך לנער, ארפי דרכו, טוב, אז אני מתחיל להתנצל כל פעם שאני מבקש ממנו סליחה, למה לא התפללת, למה לא עשית ככה, למה לא עשית ככה, זה לא נכון.
אני מסכים, אין ספק שהנקודה הזאת היא באמת נוגעת במה שנקרא הסמכות ההורית, ששם הילדים לפעמים מנסים, והם כל הזמן מנסים, וההורים לא יודעים בדיוק איפה לשים את הגבול, והגבול הוא חלק מהמערכת החינוכית שמחייבת אותנו.
הם רוצים את הגבול, הם רוצים את הגבול.
הם צריכים את זה והם רוצים, נכון מאוד, נכון מאוד. הרב באור, אז קודם כל אני ממש מודה לך, נתת לנו עוד צבע מעניין לתוכנית שלנו, והצבת עוד כמה נקודות שכדאי לנו לשים לב. לנגד עינינו, ואני חושב שמה שאתה אמרת, ואני רוצה עוד יותר לחזק את דבריך, לו יצויר שאנחנו הצלחנו לגרום לנער שלנו לקחת איזה משהו שהופך אותו, מעצים אותו, ואולי אפילו משפיע על אחרים, דיינו. זה בהחלט מבורך. אני לפני הרבה שנים זכיתי להגיע למקום באמת שהצליחו לייצר קבוצה של בחורים, נערים, שהתחברו דרך מה שנקרא מושג החבר'ה. כן? באים עכשיו בתור חבר'ה, ובואו, אתם יודעים מה, בואו נעשה שיעור, בואו נשמע. אני זוכר כשנכנסתי, אז זה היה כזה מין מפגש כזה, קצת מאיים אפילו במידה מסוימת, כי הם ממש לא בדיוק היו בכיוון של להקשיב. ואז אמרתי, אתם יודעים מה, יש לי קושייה, משהו לא מסתדר לי, מה שכתוב פה בפרשה, ופשוט יצרתי להם איזה, אתגרתי אותם בשאלה פשוטה מאוד, ו... רציתי שכל אחד יגיע מה הוא חושב, יאמר מה הוא חושב, מה דעתו. וככה התחיל השיח, ולא רק שהתחיל שיח, התחיל ויכוח, והתחילו לשאת ולתת אחד באחד עם השני. ואני בשלב הזה בסך הכל הייתי כמנצח על המקלה, על התזמורת, מדוע? כיוון שהם התחילו להשמיע את העמדות שלהם, את הדעות שלהם, ומי אמר מה פתאום, מה אתה חושב ככה ואני חושב ככה. ונוצר שיח, ומהשיח הזה נוצר בעצם דיון, ואז כשזה הסתיים, הם אמרו, אז רגע, אתה מוכן לבוא בשבוע הבא, כי זה מאוד מעניין מה שקרה פה? בעצם מה קרה שם? במפגש הזה קרה דבר נפלא, שזכינו בסייעת הדשמיה לעורר את הנערים, שיש להם הרבה עניינים בדברים אחרים, להפעיל את יכולת החשיבה העצמית שלהם, הביקורת שלהם, ואחד מול השני, וכל מה שהיה צריך זה רק לנתב אותם, רגע, אתה שומע מה הוא אומר? עכשיו תתייחס למה שהוא אומר, ואתה מה חושב? וכל אחד יכול היה להביע את העמדה שלו. בכמה מפגשים יצרנו איזה סוג של דיאלוג, של שיח, שכל אחד יכול באמת לתת את מה שהוא באמת חושב, ומתוך זה אני מאמין שיש שם לא מעט נערים מתבגרים בגילי העשרה המאוחרים יותר, ששם הם יכלו ללכת הביתה, ואני משוכנע שלא מעט מהם ישבו וחשבו, בעצם היום עברנו חוויה מעניינת. אני חושב שהתפקיד שלנו, הן במסגרת החינוכית והן בבית, לנסות לזכור, כמו ששמענו בשעה הראשונה, להמשיך לזרוע, להמשיך להשקות ולהשקות ולהשקות, ותדעו לכם ששום דבר לא הולך לאיבוד, הכל נאגר שם, יש רגע שפתאום הכל יצא החוצה, הכל יעלה, הכל יתעצם. אנחנו צריכים פשוט כל הזמן לזכור שזה החובה שלנו, כל הזמן להיות בשבילהם לאורך כל הדרך, בכל המצבים, ולחכות שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי.
ממש ככה, האמת היא שהרעיון שהעליתם, אני משתמש בו כל שבוע, לא רק לילדים, גם לגדולים. יש לי ארגון בגני תקווה לקירוב רחוקים, וגם כל האברכים, והאברכים תפקיד שלהם זה לתפוס את האנשים בחוץ, פשוט ללמד אותם, ולא משנה מזה גיל. אחד הסיורים שאני עושה באופן קבוע, שזה שיעור מאוד מוצלח, ואני ממש מה שאתם עושים. זה שיעור של רב שיח, רב שיח, כי אני לא בדרגה של כל אחד להבין מה התשובה שהוא לא מבין. אני נותן תשובות מלמעלה מדי, הם לא מבינים. אני מעורר את השאלות, ואז הם עונים אחד לשני, והשם הייתי הלימוד הכי גדול שלמדתי בחיים שלי.
ואולי זה מה שמתכוונים, ומתלמידי יותר מכולם. ישר כוח, ישר כוח ותודה, תודה רבה מגני תקווה, והנה, יש תקווה, יש תקווה בכל שנה ולא מאבדים את התקווה, יש גם שיר שאנחנו יכולים לשמוע.
אשר שוהלתי מאימו אל הנער הזה הספללתי הספללתי אל הנער הזה
הספללתי הספללתי אל הנער הזה ויתן השם לי יש אלוסי אשר שובלתי מימו
אני או אמא
התפילות של ההורים הן כל כך יכולות לשנות דברים, כי התפילה באמת פועלת ובאמת עושה. ומאיפה התפילה באה? מה המקום שלה? המקום בא מהצורך שלנו להבין, לאו דווקא מרצון לפתור בעיות, אלא לנסות לדאוג לכך שהדברים כבר מהשלבים הראשונים יתחילו לקרות. זאת ההשקעה, שההשקעה שמדובר, שדיברנו עליה היום. ועל בסיס הנקודה הזו, ובהתאם למה ששמענו מהמאזין האחרון, אני חושב שהצורך שלנו ליצור קשר, תקשורת נכונה עם המתבגר, זה בעצם מתחיל הרבה לפני כן. אם אנחנו מדברים על מסגרת של גבולות הבית, והגבולות חלים בכל מיני תחומים, גבולות ברמה של צורת הדיבור והשיח, השפה, אפילו ברמה של תכתיבים, מה אנחנו נוהגים בבית. בבית שלנו מדברים בכבוד, בבית שלנו מדברים לא צועקים. ולא דווקא בצורה כזאת שזה רק סיסמאות, אלא לנסות באמת להפנים את זה. אז לכבד הסכמים, זה דבר שיכול מאוד מאוד להשפיע ולעזור כבר מהשלבים הראשונים. זאת אומרת, ילד שגדל בבית שהוא מבין שאנחנו פה בעצם מכבדים אחד את השני, ולכבד זה אומר להקשיב אחד לשני, לתת לכל אחד לומר את מה שיש לו לומר, ולדעת שאנחנו עומדים מאחורי הדברים שלנו. הורים שיוצרים את המסגרת של הבית שלהם בצורה שהיא ברורה, היא מכבדת, היא קבועה, היא יכולה להיות גמישה, אבל עדיין בתוך מסגרת הגבולות, ילד גדל במקום כזה ומרגיש מוגן. המוגנות של הילד היא מתחילה קודם כל בהגדרה שמה שההורים נותנים לו להבין, עד כאן תבוא. כשאתם מציבים לילד את הגבולות בשלבים הראשונים, הוא מרגיש נינוח לקיים את מה שאתם רוצים. וזה אומר שאם אתם עכשיו שמים לב להתפרצות הראשונה או לניסיון הראשון של הילד לפרוץ את הגדר, ולא משנה כרגע איפה הגדר, על מה היא חלה, אם זה בדרך שהוא מביע את הרצון שלו, שהוא מדבר לא בצורה מכבדת, אם אתם לא עוצרים שם, אז דעו לכם, הרחקתם את הגבול למקום רחוק יותר. זאת אומרת, אם ילד בן 5, 6, 7 מבין שהוא יכול להתבטא בצורה לא מכבדת, אז בוודאי שבגיל 14 יהיה לו קשה לשמור על הגבול, כי הוא כבר למד שאפשר להגיד את זה בצורה שכך הוא מבין באותו רגע שזה מה שנכון לו. אם אנחנו מסבירים לו שכאן מדברים, כך אתה לא תגיע, כך לא מקבלים, כך לא מדברים, אז הוא מבין שאוקיי, אז אני רוצה לקבל בצורה שכן יכולה לשכנע, או כן יכולה לקרות. ואז אנחנו עוזרים לו, פה מגיע שלב החיזוק. החיזוק המיידי, המחמאה, הנה, אתה כן עושה את מה שאנחנו אומרים, והנה אתה באמת מצליח. ובזכות שאתה התגברת, אז אתה מקבל. בזכות זה שאתה עכשיו רכשת את הקניין הזה של להתגבר, אתה מקבל, אתה זוכה למילה, לטוב, ליחס, לחיבוק ולנישוק, שעליו אנחנו מדברים בעצם. אני חושב שהמושג הזה של הצבת גבולות, הוא בסיס חזק ואיתן כדי לעבור את ההתבגרות בשלום. מה זה אומר בשלום? עם כל מה שהיא באמת דורשת. כי התבגרות מצד אחד, כמו ששמענו, המתבגר שלנו לוקח לעצמו אחריות, רוצה לקחת לעצמו את העולם לידיים שלו, ובעצם אנחנו צריכים לשמוח ולתת לו, קח את הדברים, קח את האחריות, אבל תן לנו לעזור לך להצליח במה שאתה עושה. אנחנו רוצים להיות חלק או שותפים להצלחה הזו. זה מאוד משמעותי כשאתה עומד מהצד ורואה איך הילד שלך מנסה, מתמודד, וברגע האמת אפילו קורא לך לעזרה, אבא, אני צריך את העזרה שלך, אמא, מה היית עושה? השיח הזה מאוד מאוד משנה ועוזר לנו כהורים לעמוד כמו שאמרנו, מצידי הנער, וברגע שהוא יצטרך אותנו, תהיו בטוחים. אתם תהיו הראשונים שהוא יבקש את העזרה. בשביל זה, צריך לאפשר לו, להיות שם בשבילו, בכל הזדמנות, בכל מצב, בכל שלב. גם אם זה לחכות לו עד השעות המאוחרות של הלילה, ולדבר איתו ולשמוע אותו, ואני זוכר את הלילות האלה, של להקשיב לשיח ולדברים שהכי לא מעניינים אותי. אבל זה מה שהוא רוצה לספר לי, אז אני בשביל זה נמצא בשבילו. נצא לפרסמות. ברשות המאזינים, הייתי רוצה להקריא לכם כמה מילים שקיבלנו עם מאזינה, דברים שהיא התייחסה לתוכנית שלנו בנושא המתבגרים, והיא חושבת מציעה, מייעצת, שבהחלט לא יזיק קצת ידיעות על מכלול הדברים והתחומים הנוספים שקיימים למתבגר. לתת לו למשל להתעסק בתחביבים כמו מלאכת יד, ציור, נגינה, אפילו להרשות לו להתפתח בסוגיות של נפלאות האדם, הבריאה, מבנה המוח, הגוף האדם, ריאות, לב, מחזור אדם, שיחות שיכולות באמת להביע על צורך ולגלות מקום להביע את אם יש תסכולים ומידך גם כן חוויות. אז קודם כל תודה רבה למאזינה, ואני חושב שבהחלט מה שציינתם פה הם דברים שמאוד יכולים לעזור. לדבר על תסכולים וחוויות זה באמת דבר לא פשוט, אבל קודם כל לדעת להקשיב. מה הצלחת היום? במה היה לך קשה היום? מה היית רוצה להצליח? ומה היית רוצה לנסות שאנחנו נוכל להיות לעזרתך בדברים שקשה לך? להורים שאני זוכה ללוות אותם בתהליכים הללו, אני שומע לא פעם את המצוקה ואת הקושי להתחבר למה שהילד מרגיש, כי הוא לא תמיד מספר. אז פה אנחנו נדרשים לגלות עוד. עוד יותר הקשבה ועוד יותר הזנה ועוד יותר סבלנות לרגע הזה שאתם אומרים, אתה יודע מה, אני יודע שאתה עובר הרבה דברים ואולי קשה לך ואולי אתה רוצה לשמור אותם, אבל תדע לך שאני כאן בשבילך, וברגע שאתה תחליט שאתה רוצה, אני פה. עצם הידיעה הזו כבר נותנת לילד משקל עצום להבין שההורה תמיד זמין, תמיד קיים. ואז בוא נספר, בוא נדבר, מותר להזדהות וחשוב להזדהות, לשתף על דברים שאנחנו עברנו עם הקשיים שלנו בעבר, להראות לו את הדברים, את הערך שלהם, את המשקל, ועצם העובדה שהוא מבין שהדברים היו והם עוברים, זה עושה את זה רך יותר, וקצת יותר נעים. ערב טוב למאזין הבא שלנו.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום וברכה, דבר ראשון, ישר כואב לדבר על התוכנית המעניינת.
תודה, תודה, בסייעת הדשמע.
מחזק מאוד, מאוד מחזק.
יופי.
רציתי לדבר על הנושא הזה, לשאול את הרב גם, אולי גם להגדיל את המודעות הזאת בנושא הזה של כיבוד הורים. כי גם ההורים יש להם את הקטע שהילד הוא מתבגר. אבל חוץ משהו, בתגבר יש את הנושא הזה של הלכות, ואני חושב שיש שתי ילדים בישיבות גדולות, אחד בישיבה קטנה, הם באים לך ממש עם ציונים, על מבחנים, על כל מיני הלכות, בדקויות של הלכות, בבורר, בכל מיני דברים, וזה ממש, מקבלים גם תעודות על זה, ואתה יודע, לדרבן את הבחורים, שישבו וילמדו. המנושא הזה של כיבוד הורים, יש לנו כל כך הרבה, ואני אגיד את האמת, יש לנו כל כך הרבה הלכות בנושא הזה של כיבוד הורים, שאם הילדים היו מחליפים יותר בישיבות, יותר בתלמודי תורה, כמה ההורים משקיעים בילדים, כמה ההורים באמת אוהבים את הילדים, יכול להיות שגם היה מקל גם על הילדים, כי יכול, איך אומרים, עם כל הגיל של ההתבגרות שלהם, איך אומרים, להתרכך טיפה.
להרכך אותם. אני מסכים. אתה יודע, אני חושב שנוכל דרך הבמה הקטנה הזאת שיש לנו פה, לפנות אולי דווקא לאנשי החינוך, למחנכים, למדריכים, לאלה שנמצאים עם הנערים שלנו בגיל ההתבגרות, ולשוחח איתם. זה אומר, לא להוכיח אותם. אני לא חושב שהדרך הנעימה היא לבוא ולהגיד להם, אתם יודעים מה, בואו נלמד הלכות כיבוד הורים, ומתוך זה ממילא, הילדים מיד מיד מרגישים, הרי תסכים איתי שהחיישנים שלהם כל כך חדים, והם ישר מבינים למה אנחנו רוצים לכוון אותם, ואז הם מבינים שאז אתה בעצם רוצה להגיד לנו שאנחנו לא בסדר.
דרך אגב, הלו, דרך אגב, אני בדיוק זה מה שקרה לי, יצליח שהוא חצי ראש ישיבה, התקשרתי לה וממש, אתה יודע, הייתי בהורות על העניין, למה לא מלמדים יותר, למה לא משקיעים? אז הוא אמרתי לו, כיבוד אורי, כיבוד אורי. אז הוא אמר לי, תשמע, אני נראה לי שהיום גם צריך ללמוד כיבוד ילדים. זה בשביל לסכם את מה שאתם דיברתם על כל הנושא הזה, שזה ממש חשוב להשקיע בילד ולהבין אותו ולרדת אליו, להכיל אותו. אבל זה, אני אגיד לך, ילדים, היה פה סתם בשכונה שלי, זה ילד שאמר לי שהוא גר אצל סבתא שלו. ואמרתי לו, למה אתה אצל הסבתא? הוא אומר, ירבתי עם ההורים שלי ופה ושם. אני אומר לך, אחרי שיחה של רבע שעה 20 דקות, הבן אדם חזר לבית, גר עם ההורים, הכל בסדר. הסברתי לו פשוט כמה ההורים אוהבים אותך, כמה קשה להם לראות את ה... איך אומרים, את יודע, פעם שמעתי את זה, נראה לי פה, עוד לכם בתוכנית שלכם או בתוכנית אחרת, לא זוכר איפה שמעתי את זה, שעשו מחקר, הורים שרוצים לקבל סתירה, או שהם יקבלו סתירה, או שהילד יקבל סתירה. ובמחקר הזה היה כמעט 95, לא יודע כמה, ההורים הסכימו לקבל את הסתירה, העיקר שהילד לא יקבל את הסתירה. יש לנו גמרא גם שאומרת שאפילו אביו יורק עליו בשוק. כי אפילו מבחינה רציונלית, אבא אוהב את הילדים שלו. וברגע שילד מבין את המעלה ואת החשיבות הזאת של כיבוד הורים, באמת זה משתלב, זה איכות חיים. כל התורה שלנו זה חתיכת איכות חיים. ברגע שילד מבין שהוא צריך לכבד את ההורים יותר, אז ההורים גם יותר קל להם. גם ההורים יש להם את החיים שלהם, יש להם גם את התסבכים שלהם. כל אחד יש לו את העבודה שלו. אתה צריך לשלב פה בין גיל המתבגר להורים שגם עליהם יש להם את התסביכים שלהם.
ההתמודדויות שלהם. בואו ניקח את זה בצורה... כן, לכולנו יש התמודדויות.
כן, 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 לא.
ישר כוח. תודה רבה. הדברים חשובים. ואני, מדבריך, אני אקח את הדברים הלאה. ואומר שבעצם זה היה כאן הפנייה שיש לי דווקא לאנשי החינוך. אלה שעובדים עם... לא יודע מילה עובדים נכונה, אלה שבעצם פוגשים את המתבגרים שלנו בכל יום מחדש. אחת השאלות שלפעמים שואלים ילדים, נערים, מה נראה לך? ההורים שלך אוהבים אותך? וזה מאוד מעניין, שלפעמים גם התשובה היא לא כמו שאנחנו מצפים. אנחנו שומעים לפעמים תגובות שלא, הם לא אוהבים אותי. ושם יש מקום באמת לפתוח שיח. איך אתה חושב, איך אתה מבין, למה אתה אומר את זה? למה אתה מרגיש ככה? אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד לו, מה פתאום, הגזמת? ההורים שלך בוודאי אוהבים אותך, איזה מין דבר זה? הוא סוף כל סוף, זה מה שהוא מרגיש כרגע. ואנחנו צריכים לנסות להבין מה עומד מאחורי הרגש. הרגש של הילד, ואם הוא מעז לבוא ולחשוף את הרגש, הוא אומר, כן, אני לא מרגיש שהם אוהבים אותי, זה אומר דרשני. זה אומר שמישהו שמע, אולי לא שם לב, אולי לא רואה אותו, אולי אפילו מתנקר אליו במידה מסוימת. אבל כשאני אומר, הפנייה שלי למחנכים היא מהמקום שבואו ננסה להבין כמה אבא ואמא עושים למעננו. כמה הם עושים למעננו. וננסה למנות רשימה. אני חושב שלהקדיש שעה אחת, לא ביום, לפחות שעה בשבוע, שיחה פתוחה, שיח חברים, שיח רעים של מחנכים. מחנכים ולא מורים. יש מורה ויש מחנך. המחנך פה בא ממקום ערכי, לבוא ולתת לילד להבין את הדברים. תחשוב כמה וכמה דברים אבא ואמא עושים למענך. אתה יודע ממתי? עוד לפני שנולדת. אני חושב שאם יש נקודה שאני זוכר ברמה האישית שלי, שביום שאני הייתי צריך כהורה לעשות פעולות שלא חלמתי עליהן לילדים שלי, רק אז הבנתי שבעצם מישהו עשה את הדברים האלה למעני, ולא ידעתי להודות עליהם, ולא ידעתי להעריך אותם עד שלא חוויתי אותם על בשרי. זה בעצם הדבר שגורם לנו לנסות להזדהות, לשקף מה באמת קורה לנו בעולם שלנו. להראות לילד כמה דברים יש לך בזכות אבא ואמא שלך, שהם תורמים ועושים למענך ימים ולילות. ועוד הפעם, לא ממקום שלתת לו להרגיש לא נוח או להרגיש רע עם זה שעושים למענך ולמענך ואתה לא עושה. אלא בוא נמנה את כל הדברים שאבא ואמא עושים למענך. בוא נעקר גם את ההורים בעיני הילד שידע להבין עד כמה הם בשבילו, כמה הם נמצאים, כי בסופו של דבר הם האנשים אולי היחידים בעולם שיעשו הכל למען הילד שלהם, שימסרו את כל חייהם למען הילד שלהם. ואני חושב שמהשיח הזה ילד יכול לבוא הביתה ופתאום להסתכל על ההורים במבט אחר, במחשבה אחרת, ואולי אפילו להגיד להם את זה, שלא תיארתי לעצמי עד כמה לא חשבתי. זו למשל דוגמה אחת מיני רבות ברמת האפשרויות שלנו לשנות את הגישה ואת התפיסה ואת המציאות אפילו של מה שחווה המתבגר. אני רוצה שבואו לא נשכח שאם יש אימות בבית, אם יש מתיחות בבית, ולאו דווקא בין ההורים, אלא מעצם העובדה שהמתבגר עכשיו עבר לאיזה מצב שהוא קשה לו, והוא מרגיש הכי מאוים בעולם. ואז נוצר ריב, פיצוץ בינו לבין ההורים. הוא הולך לחדר, כי לא נעים לו, כי לכם לא נעים בחברתו. אבל מה הוא עובר שם כשהוא נמצא בחדר הזה? הוא מרגיש כל כך נורא. הרי הוא יודע שהוא צריך לחזור עכשיו לחדר אוכל, הוא יודע שהוא חייב לחזור לסלון, הוא יודע שמחר בבוקר הוא ייפגש עם ההורים שלו, והוא לא יודע איך לכבוש את הבושה, את האלבון, את הכעס, אפילו את העמדה מאוד מאוד בטוחה שלו מולם. קשה לו שם בחדר. אנחנו צריכים להבין שנכון, אנחנו אומרים את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, בואו ניתן לו להתבשל במיט של עצמו, אבל לפעמים הוא צריך אותנו כדי לעזור לו לצאת מהבישול הזה, כי לא נעים לו שם, הוא לא רוצה להיות שם, לא אנחנו ולא הוא. אבל למי באמת יש את הכלים כדי לצאת מהסבך הזה? סביר להניח שלנו ההורים, עם הניסיון שלנו, עם התובנות שלנו, עם היכולות שלנו, לעזור לו להיחלץ. אפשר אולי לצורך העניין להשאיל את המשפט הידוע שאין אסיר מוציא את עצמו מבית האסורים. אנחנו צריכים לעזור לו לצאת מהמקום שאליו הוא נכנס. הוא הסתבך, זה כמו מערבולת. ואתם יודעים, אומרים שבמערבולת, כשיש איזה מערבולת כזאת ששואבת אותנו למטה, אחת הפתרונות זה פשוט לתת לדברים לשקוע ולצאת מהצד. לא להיאבק, אלא להפך. עד כי יעבור זעם. אין מרצים אדם בשעת כעסו. כרגע הוא לא פנוי. אתה לא יכול להוכיח אדם למי שלא יכול לשמוע את התוכחה. אין מוכיחים אדם שלא יכול לשמוע את התוכחה. בוא תחכה לזמן של הקשבה, שיכולת שאפשר לנסות לנהל את השיח הזה. וגם אז, לעשות את זה בצורה שהיא קצת 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 יותר עדינה, יותר רכה, יותר נעימה, ומאפשרת לו לקבל את הדברים בצורה אחרת. סוגיית המתבגר כל כך לא פשוטה. אנחנו מתייחסים לגיל ההתבגרות ומכירים את המושג של פצעי בגרות. ומה יש לנו בפצעים בעצם? דברים שיוצאים מבפנים והם ניכרים כלפי חוץ. ואנחנו רוצים בסך הכל שלא יישארו סימנים, שלא יישארו צלקות. המתבגר שלנו עובר תהליכים לא פשוטים עם עצמו ועם החברה שבה הוא חי, בתחרויות שהוא עומד, בדרישות שהחברה מציבה, שהמערכת דורשת ממנו. המתבגר בעולם התורה והישיבות עומד בתחת תכתיבים. בנות הסמינר עומדות גם כן תחת לחץ של לימודים שדורשים מהם ללמוד וללמוד ומבחנים. וכמובן הכל על פי כל הקריטריונים ועל פי כל הגדרים. אבל בואו נזכור שאנחנו צריכים לדבר על ליבם. אנחנו צריכים להראות להם, לשקף להם, עולם שלם של ערכים. לא בהכרח שאם אנחנו נמשיך רק לטבוע ולטבוע מהם, תהיו ותהיו, הם ירצו להיות. אנחנו צריכים להקשיב לכל שנשמע בדברים שלהם, כמו ששמענו הערב, להתחבר לרגש שלהם, לעולם הרגשות, ואל תאמרו לי, מה עכשיו רגשות? איזה רגשות? הם נערים, הם מבולבלים, הם לא יודעים מה הם רוצים. זה לא נכון. זה לא נכון לומר כזה דבר. צריך להקשיב לרגש, להקשיב ללב. ישנם דברים שהם בעצם נטיית הלב, ונטיית הלב היא דבר שמהווה משקל משמעותי בבנייה של האישיות של האדם. אנחנו צריכים לאפשר לו להביע ולעזור לו להביע. אדרבה, אם אנחנו נהיה אלה שנמצאים בדיוק לידו במקום שהוא רוצה להשמיע, עדיף שתהיו אתם ולא אחרים. עדיף שיהיה אדם קרוב ולא אדם זר ורחוק. עדיף שיהיה פה מקור מימן שיוכל לקלוט את המסרים ולתת את התשובות הנכונות, מאשר שהוא ילך לנסות להשיג אותם במקומות אחרים, במקומות שאחרי זה נצטער מאוד, חבל שלא היינו שם בשבילו. אני חושב שיש עוד הרבה מה לציין במתבגר, אבל בואו נזכור, גם אנחנו עברנו את זה. וגם לנו היו את הדברים. אבל אנחנו השתדלנו לפחות ומשתדלים, כמו שאמרתי, שלא יהיה לנו שום פצעים, שום צלקות. בואו נזכור, זה זמני, זה גם חולף. המתבגר שלנו, כמו שהוא עכשיו, מחר בבוקר, יש סיכוי סביר שהוא יקום אחרת. בואו נעזור לו להתעורר ליום חדש, ליום שיהיה לו אפשרות עם כוחות, כוחות חזקים, למרות העייפות ולמרות הוויכוחים, לקום ליום חדש של אתגרים, ליום חדש של דרכים חדשות. בואו נפתיע אותו. נפתיע אותו בכל הזדמנות שיכולה להיות, במילה טובה, בחיזוק, אפילו נחכה לו בישיבה, נגיד לו, באנו לקחת אותך, נגיד לו, אנחנו מחכים לך במקום מסוים. אתם יודעים, הריגוש הזה, זה ריגוש שיכול ללוות אותו לכל החיים. המחשבה הזאת היא שמישהו חשב עליו, שמישהו דאג לו, מישהו פשוט ציפה לו, נותנת לו כל כך הרבה כוח, כל כך הרבה רצון להמשיך הלאה. ומה? כן, בסופו של דבר הוא רוצה לכבד, הוא רוצה להעניק, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שיהיה לו מקום מצד עצמו, שעל ידי זה הוא ירגיש, אני שלם, אני קיים, אני אדם. תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, אסתי הרשקוביץ, לעורכת התוכנית, למפיק נתי שולמן, ולטכנאי שלנו פנחס בינדר. תודה לכם המאזינים שהייתם, תרמתם את חלקכם, לכל אחד ואחד באופן אישי, תודה לבורא עולם, וישר כוח. כאן רפאי קליימן, נפרד מכם עד לפעם הבאה. אז מה עושים? לילה טוב.